הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
לכל המאזינים, אנחנו מפגשים שוב בתוכניתו הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בלחיים אחרי המאזינים. מספר הטלפונים שלנו קל בו נופה לשאלות אחרי המאזינים, 03-5009333 03-593-93, או לחילופין בפקס 03-616-4477 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר רצו לשלוח בשעה הראשונה כדי שנתייחס אליהם בזאת השם בלונדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתח הלכתי, לא לפני שנודה להסכים על המלאכה, טכנאי אורי כהן, המפיק שלמה פולק. תודתנו נתונה להם מראש ותהי משכורתם שלמה מעם השם. במסגרת הפתח הלכתי אנחנו נעסוק בשבועות הקרובים בדינים ששייכים ליין ושאר משקעות, כגון מה הדין אם מברכים על יין או שאר משקעות בתוך הסעודה, מעדין גלידה, מעדין יין אם הוא פטר משקעות או גלידה באיזה אופנים, מעדין אם אדם רוצה לשתות מצנבים, האם זה פטר שאר משקעות, מעדין אם אדם רוצה לשתות משקעות בין הקידוש לנטילה, האם הדבר הזה אפשרי, ומעדין אם הוא שתה, האם הוא צריך לעבר ברכה האחרונה, לא צריך לעבר ברכה האחרונה, וכן על זה הדרך נושאים רבים, מעדין יין אם הוא פטר מרק, או קומפות פירות, וכן על זה הדרך דוגמאות רבות ודברים מעשיים רבים ששייכים בנושא הזה של יין פותר שאר משקים, שלפעמים בלי לשים לב אנחנו נכנסים פה לספקות כאלה ואחרים. את השולחן אורך פוסק בסימן, הסימן הזה סימן קופה אין דלת, שולחן אורך פוסק בסימן קופה אין דלת, סעיף א', יין שבתוך הסעודה מברך עליו באור פרי הגפן ואין הפת פטרו. זאת אומרת, אדם ששותה יין בתוך סעודת פת צריך לברך עליו באור פרי הגפן. אף על פי שהוא שותה את זה מחמת צמאון האכילה, מכל מקום, מחמת החשיבות שלו, הוא לא נחשב תפל ללחם כדי שיפטר בברכתו, ולכן הוא לא נפטר בברכת הלחם, גם אם הוא כיוון בצורה מפורשת לפטור אותו בברכת הלחם, אי אפשר לפטור את היין מחמת חשיבותו בברכת הלחם. למה הוא נחשב חשוב? הגמרא בברכות במאלף עמוד ב' אומרת, בגלל שהוא גורם ברכה לעצמו. רש"י מפרש שמביאים יין בכמה מקומות, אף פי שלא רוצים לשתות, לא צריכים לשתות, כמו למשל קידוש, הבדלה, מביאים את היין רק בשביל המצווה. אז כיוון שמביאים אותו בשביל כושל ברכה, זה מראה את החשיבות שלו, ולכן הוא לא נפטר בברכת הפת, וגם אם מדובר ביין שהוא פסול לקידוש ולהבדלה, אף פי כן צריך לברך עליו בתוך הסעודה, משום לא פלוג רבנן, כמו שכתב הפרי מגדים, במקום המשבצות זהב באות א'. התוספות פרשו מה זה גורם ברכה לעצמו, שתקנו ברכה מיוחדת על יין, וזה מראה את החשיבות שלו, ולכן מברכים עליו בתוך הסעודה. על כל פנים, המסקנת ההלכה, שבכל אופן שמביאים יין בתוך הסעודה, מברכים עליו, אלא אם כן הוא כבר בירך על היין של הקידוש, והוא שתה ממנו, לאו דווקא שהוא בירך בעצמו, הוא יכול להיות אחד במסובים, שהוא לא בירך, רק שמע ברכה, והוא שתה מהיין, נראה בהמשך מה הכמות של השתייה, אז הוא לא צריך לברך על היין שבתוך הסעודה, אבל אם הוא לא שתה מהיין של הקידוש, או סתם ביום חול שהוא רוצה לשתות קצת יין בסעודה, בכל אופן צריך לברך, אגב שבדברים אחרים, במשקעות אחרים, נראה בהמשך, שלא צריך לברך, וצריך לדעת, שפעמים שאדם רוצה להיברך על יין בתוך הסעודה, אבל הידיים שלו מלוכלכות, זה לאו דווקא על יין, כל דבר שאדם רוצה לברך בתוך הסעודה, רוצה לברך על פרי, אבל הידיים שלו מלוכלכות מהתבשיל וכדומה, צריך לדעת שצריך לנקות או לשטוף את הידיים ורק אז לברך משום כבוד הברכה. כך כותב הכפחים כאן באות ב' בשם ספר חסידי, וכך כותב המשנה ברורה בסימן קוף פי א' סעיף קטן חב ג'. אף על פי שהמשנה ברורה שם כותב רק למי שהוא סטניס, צריך לשטוף או לנקות את ידיו, זה דווקא בזמנם שרוב בני אדם לא היו מקפידים כל כך על ידיים נקיות כל הזמן. אבל בימינו שכולם מקפידים על ידיים נקיות, גם בתוך הסעודה לא משאירים את הידיים מלוכלכות כל הזמן, אז לכן פשוט הדבר שבימינו כל ברכה שאדם מברך צריך להקפיד שהידיים יהיו נקיות, וזה לא משנה אם הוא מברך בתוך הסעודה או מחוץ לסעודה. אז זו מסקנת ההלכה שעל יין מברכים בתוך הסעודה בכל מצב, אלא אם כן הוא בירך לפני הסעודה על יין או קידש וטעה מהיין, אז הוא לא מברך על היין שבתוך הסעודה. סעיף ב', יין פותר כל מיני משקים, אומר הרמ"א אפילו מברכה ראשונה. זה סעיף מאוד קצר, בסך הכל יש בסעיף הזה 5 מילים, יין פותר כל מיני משקים, אבל יש המון המון נידונים בפוסקים על הסעיף הזה. אז ראשית, מה שמבואר כאן בסעיף, וזה על פי הגמרא בברכות בדף מ"א עמוד ב', יין פותר בברכתו כל מיני משקים, גם את המשקים החשובים ביותר. יש כל מיני סוגי ויסקי היום, שהם עולים בעלות הכספית שלהם הרבה יותר מיין. אף על פי כן, אומר המשנה ברורה בסימן ר"ח סעיף קטן ע"א, שיין פותר את כל המשקים אפילו החשובים, כי הוא ראש וראשון לכל המשקים, וכולם נטפלים לו. למה הוא ראש וראשון לכל המשקים? אם נאמר, בגלל שעיקר שתיית בני אדם מהיין, היום אין עיקר שתיית בני אדם מהיין. היום אנשים שותים משקאות אחרים, יש כל מיני משקאות עם אלכוהול אחרים ששותים יותר מיין. מה יש ביין שהוא ראש וראשון לכל המשקיעים והוא פותר את כל המשקאות? מה החשיבות שלו? החשיבות שלו שיין יש לו תכונה של סועד ומשמח. ויש בו גם קצת שכרות. התכונה הזאת של סועד, ומשמח אין את זה באף משקיע. כל המשקאות החריפים למיניהם הם משחרים. יכול להיות שגם קצת מסמכים, אבל אין לו את התכונה שהוא סועד. היין, הוא יש לו את התכונה הזאת בלבד. עד כדי כך שגמרה, בברכות בדף למדי עמוד ב', דנה, למה לא יברכו ברכת המזון על יין? הרי הוא סועד. הוא סועד את הלב. אז הגמרה אומרת, כי אין דרך בן אדם לקבוע סעודתם על היין. אבל לכן, מובן שהוא ראש וראשון לכל המשקים, לא רק בזמנם שעיקר שתייתם היה מהיין, אלא גם בימינו שאין עיקר שתייתנו מהיין, אף על פי כן, הוא ראש וראשון לכל המשקים, וכל המשקים תפילים אליו. אבל פה צריך לדעת שלא בכל אופן יין פותר את יתר המשקאות. יש ארבעה אופנים שיין פותר מיני משקים, ולא בכל מצב. מה הם ארבעה אופנים? נאמר אחד לאחד. האופן הראשון, שהמשקים היו לפניו בשעה שהוא בירך על היין. אז אנחנו אומרים שהם נגררים אחרי היין, אפילו שהוא לא חשב במפורש לשתות אותם. לדוגמה, אדם בירך בורא פרי הגפן על יין, סתם באמצע שבוע, ויש לפניו כוס תה, אפילו, או כוס חלב, או כוס מים, אפילו שהוא לא חשב מפורש שהוא רוצה לשתות את אותו כוס משקה, אבל כיוון שהוא היה לפניו בשעה שהוא בירך על היין, הוא פותר את זה. אבל אם זה לא היה לפניו בשעה שהוא בירך, ורק אחר כך זה הובא לפניו בעודו שותה מהיין, הוא לא פתר, כי ברכת היין לא יכולה לחול למפרע. אז זה אפשרות ראשונה, שיין פותר כל מיני משקים, זה שהמשקים שהוא רוצה לשתות, היו לפניו, אפל פי שהוא לא חשב בפורש לשתות אותם. אפשרות שנייה, כל האפשרות מופעים, מבואים כאן במשנה ברורה בסעיף קטן ג', בצורה מסודרת, גם בנשכי פרשת נשוא. אפשרות שנייה, שהוא חשב במפורש לשתות. הם לא היו לפניו על השולחן, אבל הוא חשב במפורש לשתות אותם. כמו למשל, בקידוש הרבה, שכשעשו את הקידוש, לא היו משקים על השולחן, אבל הוא חשב במפורש לשתות. אז אף על פי שלא היו לפניו בשעה שבירך על היין, אף על פי כן הוא פותר אותם, גם אם הם הובאו לפניו לאחר גמר שתיית היין. זאת אומרת, עשו קידוש הרבה בבית הכנסת, וכבר לקחו מפה את היין, אבל כיוון שהוא חשב במפורש לשתות, אפילו שהוא לא כיוון למפורש לפתור, אבל הוא חשב לשתות, אז הוא פתר את זה. אפשרות שלישית, שהוא רגיל לשתות משקים אחר היין. זאת אומרת, אם לא היו לפניו, הוא גם לא חשב מפורש לשתות, אבל הוא רגיל. כמו בקידוש הרבה, הוא לא חשב מפורש על המשקים כשהוא בירך על היין, כשהוא שמע את הקידוש. הם לא היו לפניו, אבל הוא רגיל. כל פעם עושים קידוש הרבה ומביאים שתייה. עכשיו במקרה הביאו את זה אחרי שסילקו את היין. אחרי שברוכו על היין. זה שהוא רגיל לשתות את המשקים אחרי היין במצב הנוכחי, נחשב כאילו כיוון לפתור, ולכן אפילו אם הובאו לאחר גמר שתיית היין, כמו בקידוש הרבה ביום שבת, אז לא צריך לברך עליהם מהסיבה שהזכרנו. או למשל, מועשה קידוש בבית, נגיד בליל שבת, והוא רוצה כעת לשתות בין הקידוש לנטילה איזה מים או איזה מיץ. זה לא היה לפניו על השולחן, הוא גם לא חשב במפורש לשתות, אבל הוא רגיל בכך, הוא תמיד רגיל בסעודה לשתות, זה נקרא רגיל. זה שהוא רגיל, זה עכשיו כאילו הוא כיוון מפורש, ולכן גם בין הקידוש לנטילה הוא יכול לשתות, אבל צריך להקפיד שלא לשתות מזה רביעית. אם שותים רביעית, אז נכנסים לספק ברכה האחרונה, כפי שנדבר בעזרת השם בהמשך. על כל פנים, זה שהוא רגיל, זה נחשב כאילו כיוון, כפי שמבואר בשער הציון, באות י' ב' י' ג' בשם הגרז על פי התוספות. יש עוד אפשרות שיין פותר משקיעים, זה שהוא, זה אפשרות פחות מעשית, אבל צריך לדעת אותה, שהוא קבע לשתות יין. זאת אומרת, יושבים ביחד, או שהוא יושב עם עצמו, או יושב עם עוד חברים, פותחים שולחן ושותים יין. שותים יין, אוכלים מוגות, כל מיני דברים. שלוש רביעיות ומעלה, זה נקרא קביעות. כך בבר בחיי אדם בכלל נהי סעיפי. שלוש רביעיות, קוס אחת או שתיים זה לא נקרא קביעות. שלוש רביעיות ומעלה לזמן ממושך, לא בבת אחת, זה נקרא קביעות, ואז כל המשקים נגררים ונתפלים ליין, גם אם לא היו לפניו בשעה שהוא בירך. ולא היה בדעתו לשתות אותם, והוא לא רגיל לשתות אותם, אבל בתנאי שהביאו את המשקים כשהיין עדיין לפניו. פה צריך להקפיד שכיוון שהוא לא כיוון והוא לא רגיל והוא לא היו לפניו, אז צריך להביא אותם לפחות כשהיין עדיין לפניו. אבל זה אפשרות שהיא פחות מצויה בינינו. על כל פנים, באפשרויות הללו, היין פותר שאר משקים. אבל אם אין את אחד מארבעת האפשרויות הללו, לא פותר, למשל, אם אדם סתם באמצע השבוע לוקח קצת יין במדרך ברור פרי הגפן, בבית שלו, אחרי שתי דקות הוא רוצה לשתות איזה קפה, תה, הוא צריך לברך עליו. למה? כי אתה לא חשבת בשעה שבירכת על היין, על הקפה והתה. זה גם לא היה לפניך בשעה שבירכת על היין. אתה גם לא רגיל בכך. אתה גם לא קובע על היין, בסך הכל אתה שותה איזה חצי כוס, כוס. אז בכזה מצב, אתה צריך לברך על הקפה והתה. זה דבר שצריך לדעת אותו, שיין פותר משקין, זה לא גזירת הכתוב שהוא פותר בכל אופן, אלא רק אם המשקים היו לפניו, או היה בדעתו בשעה שהוא בירך לשלוט את המשקים, או רגיל בכך, או קביעות. אבל אם אין לו את זה, ולא את זה, ולא את זה, ולא את זה, אז במכזה מצב, הוא צריך לחזור ולברך על המשקים שהכל נהיה בדברו. אבל אם אדם עורך אצל חברו, אדם בא להתארח אצל חברו, יושב אצלו, הוא מגיש לו קצת יין. אחרי 5 דקות הוא מביא לו כוס קפה, כוס תה, או כל מיני משקאות אחרים, הוא לא מברך, בכל אופן. אף על פי שהוא לא חשב על זה מפורש, ולא היו לפניו, הוא גם לא קובע על היין, שותה קצת, אף על פי כן עורך, דעתו על כל מה שבעל הבית יביא לו, ונחשב כאילו הוא כיוון מפורש לשתותם, כך הוא כתב רב קוויגר, בסימן ראשי יוד, על המגן אברהם, בסעיף קטן יוד א'. מה הכמות של היין שפותרת את שאר המשקים? באופנים שהזכרנו שיין פותר משקים, כמה צריך לשתות כדי לפתור? יש אומרים, צריך לשתות לפחות שיעור מלוא לוגמיו. מלוא לוגמיו זה שיעור חשוב, ימשב דעתו של האדם, 41 גרם, זה בערך רבע כוס חד פעמי, זה השיעור שצריך לשתות ביין כדי לפתור שאר משקים. ואם הוא לא שתה את השיעור הזה, אלא שתה מעט, אז יש לו לבקש, לפי השיטה הזאת, שיטת הביאור הלכה, בקוף הידה לציב ב', לבקש ממישהו שלא טעה מהיין, שיפתור אותו, או שהוא יברך על מעט סוכר, ויפתור את המשקים. אבל אם בכל זאת הוא לא עשה את זה, אף על פי כן אומרים, חמת הספק, גם לפי השיטה הזאת של הביאור הלכה, שלא יברך על שאר המשקים, כי זה ספק בכל להקל. אבל לכתחילה, אומר הביאור הלכה, כדי לפתור שאר משקים, צריך להקפיד שיש שיעור מלוא לוגמיו, שזה כרבע כוס חד פעמי. יש אומרים, שמעט יין גם פותר לכתחילה את שאר המשקים. כך כותב הדרך החיים, שביא אותה שער הציון עוטט, כך פוסק החזון עובדיה, קצות השולחן, האור לציון, ולפי השיטות הללו, גם מעט יין פותר שאר משקים. זה מאוד מצוי, כמו למשל, בקידוש. בעל הבית שותה הרבה, אבל שיתר המסוימים, כל אחד שותה קצת. רוצים לשתות אחר כך משקים בין הקידוש לנטילה, או בקידוש הרבה שאין נטילה, רוצים לשתות משקים. לפי הביאור הלכה, זה ספק גדול אם פתרת את המשקים. לפי הפוסקים האחרים, כפי שהזכרנו, פותר. אז למעשה, התחילה נכון לאדם שלא להיכנס לספק הזה, ועדיף לא לשתות מעט יין כשבדעתו לשתות שאר משקים, גם בקידוש הרבה. הרי זה רק אם צבא מן המבחר, זה לא חובה. אז אם אתה יודע שאתה שותר מעט יין ואתה רוצה לשתות אחר כך כל מיני משקים, אל תשתה את המעט יין כדי לא להיכנס לספק. אבל אם בכל זאת שותה והוא לא יכול לפתור את המשקים באיזה דבר אחרי שברכתו שהכל, רשאי לשתות שאר משקים על סמך ברכת היין, מכיוון שכך דעת רוב הפוסקים, וגם לדעת הביאור הלכה כאמור, אין בזה הכרעה ברורה, אז ממילא ספק ברכות להקל. אם למשל אדם נמצא בליל שבת, והוא טעם מעט מהיין, לא מלא לוגמה, והמסובים טעמים מעט, והוא רוצה עכשיו לשתות מים או מיץ, פחות מרביעית, בין הקידוש לנטילה, נאמר לו, עדיף שלא תשתה. כיוון שהיין לא ברור שהוא פתר, אלא בלאו אחרי אתה עוד רגע נוטל ידיים, אז תחכה לנטילה, ואז בתוך הסעודה אתה ודאי פתור, כמובן בשולחן או בסעיף זין. אז אתה יכול להמתין, תמתין, למה להיכנס לספקות? אבל אם אין את המצב הזה, כמו למשל בקידוש הרבה, שהוא שתה כבר קצת מהיין, אומרים לו, אם אין לך אפשרות לפתור את המשקים בדבר אחר, אז אתה יכול בהחלט לשתות את שאר המשקים, ולא להימנע על סמך המעט היין ששתית. אין הבדל אם אדם מברך בעצמו ושותה, או יוצא ידי חובה מאחרים ושותה. אבל אם הוא רק שומע קידוש ולא שותה, למשל הוא שמע קידוש, לא משנה, בליל שבת או בקידוש הרבה בית הכנסת, והוא לא שתה מהיין, הוא לא חייב, ועכשיו הוא רוצה לשתות משקיעים, הוא חייב לברך על המשקיעים ששותה, אם זה לא בתוך הסעודה. למה? כי אין מה שיפתור. זה שיצאת ידו חובת קידוש, חזק וברוך, זה מצוין, אבל לא שתית היין, אז אתה לא יכול לפתור את המשקיעים, אם אתה לא בתוך הסעודה. כך כתוב המשנה ברורה בסוף סעיף קטן ג', והדברים פשוטים. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-500-9393-03-500-9393, אלו מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשולדכם המאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. במוצא שקרוב, חושבים קדימה. סדרת תוכניות קצבית ומרתקת. שישה פרקים, עשרות יזמים ומשקיעים, וזוכה אחד שיכול להגשים את החלום. וגם מענק של 10,000 שקלים לאחד מבין היזמים. בהשתתפות אליעזר גרוס, יושב ראש בסדנו, עודד אלישיב, מנכ"ל ביסיד, וצוות שופטים. יש לכם פטנט אטרקטיבי או סטארט-אפ ייחודי שישנה את העולם? חייגו לטלפון 02-547-6482. חושבים קדימה, בהגשת אשר גרייבר ובשיתוף בסדנו. מוצש בשמונה, כאן בכל חי. איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות של סוגת, מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. כל קטנית נבחרת בקפדנות ועוברת ניפוי, ניקוי ומיון בטכנולוגיה חדשנית, לתוצאה מזינה, מסביעה וטעימה בכל תבשיל. סוגת, הטעם של אמא.
בהתחלה, כולם כעסו כשהוחלט לסגר בחגים בלי מפגשים משפחתיים. אבל אני, בתוך תוכי, שמחתי. פחדתי לפגוש אנשים. איך אפשר כשמשתוללת בחוץ מגפה? אבל כשהסגר נגמר, לא הייתה לי ברירה. החששות היו כבדים, התחלתי ממש להרבות בתפילה שלא ייפגע. מקפיד על שטיפת עיניים ביסודיות לפני ואחרי כל פעולה, אבל הכי קשות היו המחשבות שלא נתנו לי מנוחה. התקשרתי למוקד הקורונה שבית חם, וכבר בשיחה הראשונה הרגשתי הקלה. היום אני כבר מצליח להישמר בפרופורציה הנכונה. אז אל תישארו לבד עם המחשבות, פנו לבית חם.
בית חם, מבינים בנפש. 1-599-510-550.
בעת הסגר, למד מהספר. מרצה נולד, אומנות הדיבור בציבור והעצמה, של רב צבי רפפורט. למשלוח עד הבית חייג, 054-852-6622. הספר מרצה נולד, כעת במחיר מבצע. למשלוח חייג, 054-852-6622.
יש סגר, אין סגר, בלי נדר, יהיה בסדר. צאו לחל"ת, בעצם חזל"ש. כלום לא ברור, העסק חלש. בודק את העו"ש, מחזיק את הראש. מספרים מטפסים, מתחיל החשוש. עמלות, הוצאות, הורדות, הלוואות. אין לי אוויר. מה זה, כל ההכנסות?
הקורונה הכניסה אתכם לסחרור? פגי מזמין אתכם להתאזן מחדש. פתחו חשבון בפגי ותיהנו מחבילת הטבות שתעזור לכם להגיע לאיזון כלכלי. לפתיחת חשבון אונליין, ייכנסו לאפליקציית פגי. לפתיחת חשבון על ידי נציג, חייגו כוכבית 3360 או ייכנסו לאתר. פגי, שותפים לדרך חיים.
בהוראת משרד הבריאות, הטבת מכבי שלי בדבי וולף עומדת להסתיים. השתתפות של מעל ל-2,000 שקלים על הסרת שיער בלייזר. נותר שבוע אחרון. אל תפספסו. דבי וולף, רפואה אסתטית. 1-700-500-401.
אמא! אבא!
פריפל, פריפל!
לתינוק ברזל זה טיפ טיפות פריפל. מכיל קומפלקס ברזל. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
פריפל של קטט.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
לנופש בבית מלון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
ציבור לומדי סדר הדף היומי במשניות, יחד עם כל עם ישראל, מוזמנים להאזין ולצפות באירוע הגדול, לרגל סיום סדר מועד, במעמד מרנן ורבנן שליטה, ובליווי מוזיקלי לכבודה של תורה, בהשתתפות זנביל ויינברגר, חיים ישראל, רולי דיקמן, אמירן ואריק דביר. המעמד יתקיים, אם ירצה השם, ביום ראשון הקרוב בשמונה בערב, וישודר בשידור חי בכל חי מיוזיק, ולצפייה בווידאו באתרי כל חי וכל חי מיוזיק.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, נפנה למאזין הראשון, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, ולהשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית, כמה שאפשר, כדי שנוכל בסייעתא דשמיא להפיק את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
שלום הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
תודה רבה על התוכניות, נהנים מאוד הרב, ברוך השם.
ברוך תהיה.
הרב, שאלה שעלתה בבית המדרש, מה יהיה הדין לגבי גוי שעשה מלאכה ליהודי בשבת? אז יש את הדין שצריך לחכות במוצאי שבת בכדי שיעשו.
כן.
נכון? שאלה כן. מה קורה במצב שהוא עשה לי, נגיד, הכין לי, ניצר לי כיסא במשך חצי שעה בשבת, וגם בישל לי תבשיל. גם במשך חצי שעה. אני רוצה במוצאי שבת לשבת על הכיסא ולאכול את התבשיל. האם אני צריך לחכות חצי שעה או לחכות שעה?
הכיסא הוא עשה אותו חצי... רגע, שנייה. את הכיסא הוא עשה חצי שעה ואת התבשיל חצי שעה, נכון?
נכון.
יופי. אז כדי שיהיה מותר לך ליהנות גם מהכיסא וגם מהתבשיל, אתה צריך להמתין שעה. כי אם אתה תמתין רק חצי שעה, אז זה לא בכדי שיעשו. כי לעשות את שני הדברים הללו, לוקח שעה. הרי למה צריך למתין בכדי שיעשו? מה הסיבה? בעצם, לכאורה נגמר השבת, כיוון שאם לא ימתין בכדי שיעשו, אז יש חשש שבשבת הבא יבוא לומר לו לעשות מלאכה בשבת, כדי שיהנה ממנה במוצאי שבת. אם תגיד שמותר אחרי חצי שעה, אז שבת הבא יגיד לו תכין כיסא ותפשיל, ואז הוא יחסוך במקום במוצאי שבת לעשות כיסא ותפשיל שעה, הנה הוא חסך חצי שעה. אז לכן, פשוט הדבר שצריך למתין שעה. ואם הוא רוצה רק אחרי חצי שעה, אז שיחליט או שישב על הכיסא בלי לאכול את התבשיל, או שיאכל את התבשיל בלי לשבת על הכיסא.
לא דנים כל אחד בנפרד, לא מסתכלים על כל אחד לגופו.
לא, כי זה יהיה בתר טעמה, פשוט.
הולכים אחרי הנאה. הנאה שלך היא צריכה לדחק אחרי שעה.
הנאה שלך ממעשה הגוי, זה הנאה של שעה, סתמתין שעה. כי אם לא, פעם הבאה, אתה תבוא לעשות את הקונץ הזה, ולהיות זריז במוצאי השבת, להרוויח את המלכה של שבת, כן?
אם זה יהיו שתי גויים, גם הולכים אחרי הנאנה.
במה?
שתי גויים יצרו, אחד יצרו כיסא, ואחד יצרו תבשיל. האם גם פה אני אסתכל כלפי הנאנה שיחכה שעה, או שאני אומר כל גוי לגופו?
לפי הטעם שאמרנו מקודם, גם פה צריך להמתין שעה. מדוע? מדוע? כיוון שאם תמתין חצי שעה, בוא נקצין את השאלה. יש פה 10 גויים, לא 2, 10 גויים. אחד הכין לו תפשיל, ואחד תיקן לו את הרכב, ואחד הכין לו כיסא, ואחד עשה מלאכות אחרות, והוא רוצה במוצאי שבת, מיד אחרי, נגיד כל מלאכה של גוי חצי שעה, בסדר? כל מלאכה של גוי חצי שעה. הוא רוצה במוצאי שבת אחרי חצי שעה לאכול את התפשיב, להשתמש בכיסא ולסוע ברכב ולעשות עוד ועוד 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 ועוד. פשוט הדבר שזה אסור. למה? כי אם תתיר לו ולומר, היה פה גויים חלוקים, אז בשבת הבאה הוא יבוא להגיד ל-20 גויים, אתה תעשה את זה ואתה תעשה את זה ואתה תעשה את זה ואתה תעשה את זה. כל מלאכה חצי שעה, והוא ייהנה מ-20 דברים במוצאי שבת אחרי חצי שעה. זה גוף הגזרת חזל. גזירת חזל הייתה כדי לחסוך, כדי לחסוך את ה, את ה, את הקונצים שבני אדם עושים, את ההתחכמויות שבני אדם עושים, ואומרים לגוי כדי שיהיה אפשרות במוצאי שבת, אומרים לו, אתה לא הרווחת כלום, כי יש פה 10 גויים, וכל אחד עשה לך מלאכה שהזמן נסיעה שלה זה חצי שעה, אז אתה צריך לחכות חצי שעה כפול 10, 5 שעות. אז מלא הוא לבוא להגיד, כי 5 שעות הוא כבר עשה את זה בעצמו במוצאי שבת.
הולכים אחרי הנהנה.
אחרי הבן אדם שנהנה, ולא אחרי הגוי שעושה, כן.
כן, שער כוח גדול, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, ערב טוב הרב.
ערב מצוין.
זכות גדולה לדבר עם הרב כל פעם. רצינו לשאול לגבי מעלת בית כנסת, המתפלל בבית הכנסת, לא שייך נגיד לימים של קורונה, לא קורונה, ביום רגיל, כי בזמנים כתקנם. יש עזרת נשים שהיא בעצם, יש צורת הפתח בין הבית כנסת לבין העזרת נשים. רוב הזמן אין שם נשים, רק בחגים הן באות נניח, או בשבתות, כך שביומות השבוע המקום עצמו יש בו גם מטבחון, הוא משמש גם כבית מדרש, יש שם ספסלים לשבת ללמוד עם סטנדרים, איזה מטבחון קטן. עכשיו השאלה אם האנשים שמתפללים שם, הם מפסידים את מעלת בית הכנסת או לא. כי סוף סוף זה באותו מבנה, אבל יש צורת הפתח ביניהם, וגם היהודים שלהם קצת שונים, כי פה יש מטבחון קטן, להכין קפה, לשבת עם סטנדר וללמוד, והכנסת, או שיש שם שיעורי תורה, או שלומדים, או שמתפללים שם. שאלה היא מי שמתפלל בחלק השני, אם הוא מפסיד את מעלת בית הכנסת או לא, הסתפקנו בזה.
אז כפי שהתחלת להקדים, שבבית הכנסת יש מעלה להתפלל, זאת אומרת, זה לא רק יש מעלה להתפלל בציבור, אלא אם יש לאדם אפשרות להתפלל בציבור מחוץ לבית הכנסת, או להתפלל בציבור בית הכנסת, לכתחילה הוא צריך לבוא להתפלל דווקא בבית הכנסת, משום שיש קדושה לבית הכנסת, כמובן בסימן צדיק. עכשיו, אתה שואל, מה הדין אדם שיש לו אפשרות להתפלל בבית הכנסת, או בעזרת נשים? אם העזרת נשים כל השבוע משמשת גם כן, כפי שהבנתי מתוך השאלה, היא משמשת כל השבוע גם כן לתפילה, זאת אומרת מתפללים שמה, לומדים שמה, אז ממילא אין הבדל, זה גם נקרא בית הכנסת, זה שקוראים לעזרת נשים, ופעם בשבוע אנשים נמצאות שם, זה לא מבטל מזה בית הכנסת, כי כל השבוע גם מתפללים שמה. אבל אם כל השבוע לא מתפללים שם, אז בכזה מצב זה שתעדיף את הבית הכנסת.
עכשיו, אם יש המטבח, למעשה המקום עצמו הוא בעצם, מה קרה? בנו את הבית כנסת, לאחר מכן הוסיפו את החלק, את החלק הצמוד לו, ועשו צורת הפתח ביניהם. זאת אומרת, זה לא שזה נבנה מראש ככה. הבית כנסת נבנה, לאחר מכן הכפילו אותו בעצם, כאשר בנו את הדבר הזה, כאשר יש צורת הפתח ביניהם, והייעוד שלו, אני מדגיש, אמנם באמת בפרט בימינו בקורונה, שמקפילים שלא יהיה צפיפות וכו', אז באמת מתפללים שם כל הזמן באמצע שבוע גברים ובאמת כל הזמן מתפללים שם, אבל הייעוד שלו הוא נבנה לצורך מטבחון.
כן, אבל מה בפועל עושים שם? בפועל מה עושים שם כל הזמן? בפועל כל הזמן לומדים ומתפללים שם, אז זה נקרא בית הכנסת. בית הכנסת ובית המדרש גם כי לומדים שם.
וזה לא משנה על איזה דעת הקימו את זה. הקימו את זה לצורך מטבחון ולצורך תוספת של עזרת נשים, אבל בפועל בגלל שביום המתפללים שם,
אם זה השימושים הקבועים, אז ממילא ברצון או לא ברצון, זה הפך להיות בית הכנסת.
הבנתי, ואפילו אם השימושים הם רק בגלל, נגיד, השנה האחרונה של הקורונה, כמעט שנה כבר לצערנו, או שנגיד שבעצם זה...
לא בתקופת הקורונה, לא בתקופת הקורונה מה עשו שם?
כשהיה צפוף מדי בבית הכנסת, ממלא חלק התפללו גם שם, סומכים על זה שבעצם יכולים להצטרף, כי הם רואים אלו את אלו, אפילו שצורת הפתח ביניהם.
וחוץ מזה מה עושים שם?
לומדים שם, עושים שם סעודה שלישית בשבת, שיעורי תורה, בית מדרש.
זה נקרא, זה כמו בית מדרש, אז גם אם זה לא בית הכנסת, זה בית מדרש, רק כתוב שבית מדרש קדושתו יותר מבית הכנסת.
נכון, זה סימן צדיק, נכון, אמת.
היום כמעט, זה סימן צדיק בסעיף י"ח, היום כמעט אין לנו את הדבר הזה של בית מדרש, כי כל בית מדרש זה גם בית הכנסת. כל מה שמצאנו שמתפללים ואין קדושה, זה רק מה שמובע בסימן קופנון דלת, שזה מקום שמתכנסים שם מדי פעם להתפלל, כמו בתעניות וכדומה, או כמו היום למשל, באופן שיש מנייני קורונה בחצרות, כן? אז כן. כיוון שזה נעשה לזמן מסוים, אז אין לזה קדושת בית הכנסת. אבל אם זה לא המצב הזה, אלא המצב כמו שאתה אומר, שיש פה עזרת נשים שמתפללים שם ולומדים שם, זה נקרא קדושת בית הכנסת. המשנה ברורה, בסימן קוף נונדלת, בסעיף קטן ג' כותב שהעזרות שלנו, מתכוון לעזרת נשים, לא עדיף מבתים וחצרות שלא מתפללים בהם, אלא כשנדחקים. אומר המשנה ברורה, מכל מקום, אפשר לומר, הועיל ומתפללי שם תדיר כל זמן שהם נדחקים, אף על פי שהוא אקראי, לגבי זה המתפלל, המקום נעשה קבל עצלנים, כך הוא מביא בשם המערית, ולכן זה נקרא קדושה בית הכנסת. ממשיך המשנה ברורה וכותב, בעיירות גדולות שהדרך להתפלל שם בעזרה בקביעות, כמו הציור שלך, פשוט דכל קדושת בית הכנסת עליו.
הבנתי, איפה זה המשתבורה
עליו? אבל, אומר המשתבורה, החצר של הבית הכנסת, הפרוזדור של הבית הכנסת, אין איזה קדושת בית הכנסת, ולכן לא להתפלל בפרוזדור של הבית הכנסת, אלא בבית הכנסת. אבל הציור שלך, שדרך להתפלל וללמוד שם בקביעות, יש על זה קדושה בית הכנסת. טוב.
הבנתי, הרב, איפה המשנה ברורה? הרב יגיד לי בבדל.
בקוף נון דלת, סעיף קטן ג'
ישר כוח, תודה רבה הרב. תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הרב, רציתי לשאול, בנוגע ללוח הברכות בספר של הרב, אומנם זו שאלה קצת טכנית, אבל היא קשורה לברכות הנכונות למאכל הזה. זה דגני בוקר, שזה גם תענוג לראות שהרב פירט כמעט כל סוג שיש בלוח. כן, עבודה גדולה מאוד. אז יש שם מה שנקרא קוקו פבלס. והרב מתאר את זה בסוגריים, דגני בוקר מאורז תפוח, מצד חברת פוסט.
איך קראת לזה?
קוקו פבלס.
כן. דגני בוקר מאורז תפוח, מיוצר בחברת פוסט, כן.
נכון. אז פה הרב כותב מזונות ונפשות, סימן ר' סעיף כף זין.
כן.
ויש בעמוד אחר פרוטי פבלס, שגם שם בסוגריים הרב מתאר דגני בוקר בטעם פירות, מבוססים על אורז תפוח, מצד חברת פוסט. לשון דומה, אדמה ונפשות. אותו דבר ר' סעיף כף זין. עכשיו, עשינו פה עבודת מחקר קטנה, שאנחנו שאילתה לחברה עצמה, באתר של חברת פוסט, לשאול אותם איך...
לפני שתעשה את המחקר, אני עשיתי את המחקר בין המהדורה הראשונה לשנייה, ובמהדורה השנייה תיקנתי בשתי המדמה ונפשות.
באמת? הבנתי. אוקיי, אז זה כבר מתארץ את הספירה.
אני נמצא עם הספר עכשיו מול העיניי, בעמוד תף קוף פי זין, זה הקוקו פבלס, ותיקנתי שם אדמה ונפשות.
אני רואה. זאת אומרת, אצלי זה דף
קופי זין. אתה לא רואה, אתה שומע, אתה יש לך את המדורה הראשונה. דף קופי זין. שהמאזינים לא התבלבלו. אין תיקונים כל כך במדורה השנייה, היה לי איזה 2-3 שפות שזה אחד מהם.
הבנתי. אז עכשיו השאלה שלי אולי יותר קשה, כי החברה שלחה לנו פירוט של איך עושים את הדגני בוקר הללו, זו חברה כמובן גוית, ושאלנו אותם איך מייצרים. אז זה אומנם באנגלית, אבל כתוב מפורש שהם מבשלים את הדגנים, ואחר כך יוצרים את החתיכות.
מה זה את הדגנים? זה אורז תפוח.
נכון. אז הם כותבים, הם קוראים לזה grains, grains באנגלית, זה יכול להיות או דגנים או גרגירים, זה גם יכול לכלול אורז.
לא משנה, אבל זה מאורז, זה מאורז.
זה ודאי מאורז, זה ודאי מאורז, כן, כן, כן. הרכיבים זה אורז, אבל כתוב cook grains, זה אומר שמבשלים את האורז, את הגרגירים של האורז, ואז מייצרים את הפלייקס, את הפתיתים.
כן, אתה יודע שאצל החברות, הם לא מבינים מה זה אפייה, מה זה בישול. מבחינתם, מה שהם תארים לך זה כאילו כמו בישול, זה לא אכפת להם אם הם מטפחים את זה בחום, או מבשלים את זה במים. מה שאני בדקתי, שזה התפחה בחום, לא במים. וזה הנפקמין העצומה. אם זה במים, זה אורז מבושל, זה מזונות. אם זה התפחה בחום, זה אדמה ונפשות.
כן, בוודאי, זה הנפקמין, נכון.
זה מה שקראת באנגלית, זה עדיין לא אומר ש...
לא הכרח שמבשלים.
כן, בדיוק.
אז הבנתי, אבל מה שעוד מעניין, זה שיש רשימה של חברת סטאר-קיי, של כשרות. סטאר-קיי זה כשרות.
בארצות הברית.
בארצות הברית מאוד מאוד רצינית, בבולטימור.
כן.
חרדית ומאוד רצינית.
נכון, הם עשו עבודה רצינית גם בדברים הללו.
נכון, ובטבלה שלהם, גם הקוקו פבלס וגם הפרוטי פבלס, שניהם מופיעים כמזונות ונפשות.
מעניין.
שזה הברכה לאורז מבושל.
מעניין, ואני דווקא ראיתי בטבלות אחרות, בדיוק על הדברים הללו, שאדמה ונפשות.
כן?
כן.
הבנתי.
אז לכן, בוא נאמר ש... ככה או ככה, ודאי שיוצאים את החובה. גם אם דווח מזונות תצא את החובה, וגם אם דווח אדמה תצא את החובה.
כן.
שאלה, מה לעשות לך תחילה? מה לעשות לך תחילה? בוא נאמר שההיגיון היותר מסתבר שלא מבשלים את זה, מטפיחים את זה. כי היום, כי ככה עושים את הסוגי דגנים האלה של האורז, מטפיחים אותם.
גם בביטוטי אורז יש סוג טוב מבושל.
אם נצליח להגיע יותר בעומק העניין, ממש בצורה מסודרת, אני אשמח לשמוע. בינתיים אני לא שומע פה איזה משהו נחרץ, מה שנקרא.
אני יכול לשאול את החברה שוב, מה זה קוק?
אדרבה, לשאול אותם בדיוק איך הם מכינים את זה, מבשלים את זה במים או מטפיחים את זה בחום. שאלה מאוד פשוטה.
נכון, כן, הבנתי.
ואם כן, אז תודיע לי ובמהדורה הבאה, אז נצטרך, אם באמת כמו שאתה אומר, אז נצטרך לשנות את זה למזונות ונפשות. אבל בכל מצב ככה או ככה יוצאים את החובה. עכשיו כוח עצום על הערה. תודה.
רק עוד דבר, של ברכות עצמו בספר של הרב. אותו עניין של ברכות. בעמוד שוב, במהדורה שלי זה קוף נון זין, אז יש את המקרה של לוגת גבינה שיש לה בסיס.
זה לא, זה הכל אותם עמודים. עמודים הם לא משתנים. הכל אותם עמודים. אמרתי, בסך הכל היה 2-3 שפות שאוספתי, לא יותר מזה. עמוד קוף נון זין.
כן. אז יש שם לוגת גבינה למעלה, בראש העמוד. לוגת גבינה עם בסיס קמח. אז שם מבחים מזונות, לא משנה כמה, כיוון שהעיקר זה המזונות. אבל השאלה היא כזו. אם אדם לא אוכל כזית, אין לו כזית מהמזונות של הוגת גבינה, והוא מוסיף לכך אחרי זה עוד ביסקוויטים. פה רב כתב כדי להיות בטוח שהוא יוכל לברך על המחיה אחר כך. אז הוא מוסיף עוד ביסקוויטים ואז הוא יוכל לברך על המחיה לכל הדעות. השאלה, מה עם בורא נפשות במקרה כזה? לברכה האחרונה. כי הרי לכאורה, הוגת גבינה, הוא אכל אותה כשהרוב גבינה, ואם הוא היה מסיים כך, הוא היה מברך בורא נפשות על הגבינה. עכשיו, נכון שהוא ברך מזונות, אבל הוא ישלים את המזונות עם מסקוויטים שהם לא קשורים לגבינה. אז האם זה כמו אדם שאוכל עוגה ושותה כוס מים, והוא צריך ברך את שתי הברכות האחרונות?
אז התייחסנו לשאלה הזאת, התייחסנו לשאלה הזאת בסימן רשכת הערה י' זין. בדיוק לשאלה הזאת, ושם אמרנו באמת שצריך ברך גם נפשות, כי אין קשר בין הביסקוויטים לגבינה.
יפה.
אם ברור לנו, אבל שוב פעם, אם ברור לנו שאין כזית, אין כזית בבסיס.
כן.
הוא משלים את זה עם ביסקוויטים, הוא צריך גם למחיה וגם נפשות. תסתכל ברש ח' הערה י' ז', התייחסנו בדיוק לשאלה הזאת.
מצוין, מצוין. שר כוח ידוע, שר כוח. תודה רבה.
ברוך תהיה. פסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. האתגר התורני הגדול בעולם חוזר.
תם חידון הלכה למעשה, תף שין פי.
תשובה מלאה ומורכבת, 10 נקודות.
וואו, אולי...
ביום ראשון הקרוב יוצאים לדרך עם נבחרת חדשה בתוכנית בכורה מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה לשנת תף שין פי א' על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי. כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי.
אור שם גומר
שם גורמה.
אך, אין כמו המסורת שלנו. גפילטה ווייטפיש, אושן גורמה. זה עונג שבת לכל המשפחה. אושן גורמה, המותג האמריקאי בחשרות בדעת, צעדה חרדית. להשיג בחנויות הנבחרות וברשתות המזון.
אושן גורמה.
ועד שיניים מורשת איתן, שירות איכות ומקצוע נמוד. לא מפסיקים לחייך.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-417, מורשת
איתן. לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי 2021 וגם מסכורת ענקית קבועה. הגרלת כל הקופה למען ילדי פיתוחים בעיצומה. חייגו עכשיו 02-540-30, 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
יום שישי קצר ועוד המון תירוצים, אבל עם יד על הלב, איך נראה יום שישי אצלכם בבית? רגוע ומאורגן או לחוץ ועצבני? אתם מכניסים את השבת או שהיא נכנסת אליכם ברגע האחרון?
מהיום לא נלחצים, פשוט לוחצים.
הזמינו נועם אחד מבית אפיקים ותכניסו את השבת בנחת בלחיצת כפתור פשוטה. נועם אחד, בר המים המקצועי ביותר המעניק לכם מים חמים וקרים לכל השבת. כוכבית 85-10. הזמינו עכשיו ותקבלו מכונת מיצים מקצועית במתנה.
גם שבת היא מתנה.
כוכבית 85-10.
כפוף את הקנון.
ההגרלה הגדולה על סך 120,000 שקלים בהילולה הגדולה של ישיבת כיסר רחמים בכף א' בטבת 5 בינואר. במעמד גדולי ישראל ובראשם מרן ראש הישיבה שליטה ומרן הראשון לציון הרב שלמה משה אמר שליטה, האזינו לברכתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצל.
ברוך השם הקים את דברי התורה הזאת עשות אותם, יברך הפי עניון וכל הברכות שבתורה ובאו עליך כל הברכות האלה יסיגוך כל שנים רבות נעמות וטובות.
לרכישת כרטיסי הגרלה חייגו 1-700-015-090, 1-700-015-090.
גדולי ישראל התחסנו, כולנו כאחד מצייתים לדעת תורה, נותנים כתף ומתחסנים לקורונה. לתאום תור לחיסון נגד נגיף קורונה צרו קשר עם קופות החולים. לפרטים נוספים פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה זכר צדיק וקדוש לברכה לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה חייגו עכשיו כוכבית 2675, כוכבית 2675.
מתחתנים? בשיא החשמל והמיזוג, חבילות משתלמות במחירי חיסול מלאי הזולים ביותר, וגם מגהץ קיטור יוקרתי של תפעל במתנה.
החשמל והמיזוג.
לבירור הסניף הקרוב 03-504-5000.
עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברוכה.
תודה רבה על התוכנית, אני מברך אתכם, אני חייב אתכם בטוב ושנותכם בנעימים.
אמן, וכן אמר.
אז רציתי לשאול לגבי בן אדם שנמצא באשרי ובא לציון. אם, כן. אם הציבור נמצאים בעלינו לשבח, האם הוא צריך להפסיק איתם? וגם לגבי קדיש, אם זה מפריע לו, אם הוא צריך לענות על כל אמן ואמן.
כל מה שמבואר בסימן סמך ה', שאם אדם נמצא בתוך ציבור שאומרים עלינו לשבח או תהילה לדוד צריך לומר עמהם, זה דווקא אם הוא לא מתפלל, הוא סתם נמצא כאן בבית הכנסת, ויש פה ציבור שאומרים קריאת עלינו לשבח, אז בזה כדי שלא יהיה פורש מן הציבור, אז לכן צריך לומר איתם עלינו לשבח. אבל אם אדם נמצא כעת בסדר התפילה שלו, נגיד בן ספרד שמתפלל לבני אשכנז, הוא נמצא בסדר התפילה שלו, והם אומרים עלינו לשבח כידוע באמצע התפילה, לא בסוף התפילה. הוא לא חייב להפסיק ולומר איתם עלינו לשבח. וזה לא נקרא שכבכל הוא לא משבח עם הציבור, כי הוא הולך לפי סדר תפילתו. אז הוא לא מחויב להפסיק באמצע, ולהגיד איתם עלינו לשבח. זה לגבי החלק הראשון של השאלה. לגבי החלק השני של השאלה, האם הוא צריך להפסיק באמצע לאמירת קדיש, מכיוון שזה המניין שלו, הוא חייב להפסיק לכל הקדישים, מתחילה ועד סוף. אדם שזה לא המניין שלו, הוא מתפלל במניין אחר, ויש, כמו בשטיבלה, חדרים חדרים, והוא שומע מהחדר השני, קדיש או קדושה, הוא לא חייב לענות, כי הוא באמצע התפילה זה מפריע לו, עוסק במצווה, פטור על מצווה, כפי שהבאנו בהלכות ברכות, סימן רשת דבר, וגם בהלכות שבת הבאנו את זה, חלק א'. אבל אדם שנמצא בתוך הבית הכנסת, וזה המניין שלו, אז בכזה מצב הוא חייב להפסיק ולענות. ואם הוא בתוך הבית הכנסת, והוא לא מתפלל איתם, הוא עכשיו לומד מעין באיזה ספר, והוא לא מתפלל איתם, וזה מפריע לו במהלך הלימוד, הוא לא חייב להפסיק, למעט קדושה שהוא חייב להפסיק. אבל קדישים וכדומה, אם זה מפריע לו במהלך הלימוד, הוא לא חייב, מדין עוסק במצווה, פטור במצווה, אבל קדושה ומודים, הוא חייב להפסיק. כי פה הוא נראה ממש כפורש מן הציבור.
אפילו זה מפריע לו באמצע תפילה לדוד וזה.
אמרתי, אם זה התפילה שלו, זה המניין שלו, הוא חייב להפסיק. זה המניין שלו, הוא מתפלל במניין שלו, הוא נמצא בשיר של יום, ועכשיו אומרים קדיש של אחרי שיר של יום. הוא חייב להפסיק ולשמוע את הקדיש מתחילה ועד סוף, כי זה מניין שלו. אבל אם זה לא המניין שלו, אלא הוא רק לומד או מניין אחר, אז הוא לא חייב להפסיק. אם זה מפריע לו.
זה כבר.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
תודה רבה על כל השיעורים והספרים, אנחנו רואים מאוד אוהבים את הרב ונהנים מהשיעורים.
ברוך תהיה.
רציתי לשאול ככה, לגבי כל המצוות שעושים ביין, כמו קידוש והבדלה וכל הדברים האלו, השאלה שלי היא כזאת, האם יש עדיפות ליין, או שמיץ ענבים זה בדיוק באותה רמה?
כל המצוות שעושים ביין, לכתחילה יש להעדיף יין מאשר מיץ ענבים. צריך להבין שמיץ ענבים בעצם אין לו תכונות של יין. תכונות של יין שהוא משחרר, סועד, משמח, את התכונות האלה אין במיץ ענבים. למה בכל זאת יש למיץ ענבים חשיבות של יין? בגלל שהוא יכול להפך להיות יין, או לפחות בזמן הייצור הוא יכל להפך להיות יין, אז לכן הוא קיבל וקבע לעצמו שם חשיבות של יין, אבל עדיין אין לו את התכונות של יין. ולכן, אף הפי שהשולחן ערוך פוסק בסימן רשעין ב' סיף ב' שמותר לאדם לקדש לכתחילה על יין מגיטו דהיינו תירוש, אומר המשנה ברורה, מצווה מן המובחר בסעיף קטן ה' שם ברשעין ב' לקדש דווקא ביין שעבר לב 40 יום. למה? כי יין יש לו יותר חשיבות. אז לכן בכל מצב יש לאדם אפשרות חשיבות לקדש על יין. אם אדם קשה לו לקדש על יין, יכול להרבב חצי יין, חצי מיץ ענבים, וזה נחשב כמו יין, וגם זה קשה לו, יכול להרבב רבע יין, שלושת רבע מיץ ענבים, בתנאי שהוא מרגיש קצת היין, וזה גם נחשב כמו יין. אבל צריך לדעת שמיץ ענבים זה לא דיעבד. זאת אומרת, אם אדם מקדש על מיץ ענבים, זה לא דיעבד, זה לכתחילה. אבל מצווה מן המובחר ביין. אם קשה לו, זה יעשה כפי שאמרנו, או חצי יין, חצי מיץ ענבים, או לפחות שלושת רבע מיץ ענבים, רבע יין.
זהו, זה
עניין אותי הגדרה,
באמת, זאת אומרת,
מיץ ענבים
זה לכתחילה, אבל יין זה עוד יותר טוב.
בדיוק, זה לא דיעבד, זה לכתחילה, אבל יין זה מצווה מן המובחר, אני מקריא את הלשון של המגן אברהם, שהביא אותה משנה ברורה ברשעין ב' סעיף קטן ה'. ואתה יכול לקיים את המצווה מן המובחר בחצי יין, חצי מיץ ענבים, זה גם כן בסדר.
בסדר גמור, תודה רבה, תודה.
ברוך תהיה. נזכירכם שבית אורו הלכה למעשה לפעיל 24 שעות ביממה כוכבית 5047, תושבי חוץ לארץ 0799-713-155, גם שאלות 24 שעות ביממה בכל תחומי ההלכה, כולל הלכות לשנה ורכילות, כולל דיני ממונות, וכן על זה הדרך, וגם הלכות ריבית, וגם קו תוכן גדול מאוד לכל שמיעת השיעורים שאמרנו גם בעבר וגם בהווה, כולל החידונים, הכל בכוכבית 5047. שעה ראשונה הגיעה לסיומה, פרסומות חדשות ומיד חוזרים לשעה שנייה.